לתת כל מיני התשובות שמאות אחריה היא התשובה אל כבוד השם.
אף על פי שבהתרחב האור המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו צר ומאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה, שתמצית ניקודם יקר מחוכמה ומכבוד. וזהו יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבת עד המשיחה, בכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו שכולם בו כלולים. באורו הגדול, בראשית התפרצו, נראהו כאילו דוחה את האורה הקטנה. ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. אבל הכישלון לא בא קים על ידי האורות הקטנים, שנראו כאילו נדחו. והאור הגדול פועל עלה את פעולתו, וידו לא יניח עד אשר אשוב להיקלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות. גדור פרצי בבן פרצי, ומחדק לקוט שושן. זה אחד הנוסחים של הסליחות. הייתי רוצה להתמקד היום בעיקר במשפט הראשון. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. מאוד מעניין. שימו רגע אצבע פה. מי שיש לו את הספר הצהוב של הוצאת אור ציון, אז יש בסוף הספר פסקאות שנקראות תוספות תשובה. בהוצאה הרגילה זה לא מופיע, אבל בהוצאה של אור ציון זה מופיע. זה נקרא תוספות תשובה. אז תפתחו בתוספת ח' כוכבית, פרקי ההתקרבות של תשובת הדור. כלומר שם הרב בעצם מסדר לנו את הדברים, מה יהיו שלבי ההתקרבות של עם ישראל, של הדור, אל התורה, איך תראה התשובה. אז אומר כאן הרב יסוד גדול, וזה בדיוק הרשע של הפסקה שלנו, זה הרשע של הפסקה שם. ארבעת הפרקים, כלומר השלבים, שהחינוך של הדור שנתרחק מקדושתה של תורה צריך שיתקרב על ידם אל מקור הקודש, הם כבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת וקיום הדת. כלומר, אם אתה תשאל אדם מצוי, תגיד, אם אנחנו רוצים להחזיר את עם ישראל בתשובה, להחזיר את ישראל בתשובה, מה עושים? התשובה תהיה להביא את כולם לקיים מצוות, קיום הדת. אומר הרב, לא, קיום הדת זה התוצאה, קיום הדת זה בסוף. יבוא אדם ויאמר, טוב, לא קיום מצוות, לימוד תורה. יבוא לבית המדרש שילמדו תורה. הכרת הדת. אומר הרב, לא. לפני כן, יש עוד שני ערכים, כבוד הדת וחיבת הדת. אם כן, השלבים שעל פיהם תופיע או יופיע מהלך התשובה, אלה ארבעת השלבים הללו. כבוד, חיבה, הכרה וקיום. זאת אחת הפסקאות כאן, התוספות תשובה ח', זאת אחת הפסקאות החשובות, הידועות גם של הרב. מה זאת אומרת? למה צריך להתחיל בכבוד לדת? כמו שכתוב אצלנו, קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. אף על פי שאחר כך זה יתרומם ויתרחב ויתעלה וכו'. נכון. אבל קודם כל מתחילים בכבוד. מה זה כבוד? אז אמרנו הרבה פעמים שהשורש של המילה כבוד הוא כבד. כבד מלשון משקל, ערך, חשיבות. כלומר, היחס הראשון של אדם אל דבר, זה קודם כל שהוא נותן לו כובד, הוא נותן לו משקל, הוא נותן לו ערך, הוא נותן לו חשיבות. הוא רואה אותו כדבר חשוב, הוא רואה אותו כדבר בעל משמעות, כדבר בעל טעם, בעל צורך להיות קשור אליו. לכן, קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו צריכים, אפשר לומר, לחדד בעצמנו ולחדד לעם ישראל, זה הכבוד אל הדת. כלומר, לראות את הדת, את היהדות, כדבר שיש בו ערך, שיש בו חשיבות. גם אם אתה עדיין לא מרגיש קשור לזה, אתה מרגיש אולי עדיין אפילו מאוד רחוק מזה, ואתה אפילו עוד לא יודע אפילו מה זה, ובטח אתה גם לא מקיים את זה. קודם כל, תכבד את זה. בואו נדבר רגע בצורה מאוד מאוד פשוטה. אי אפשר לא לכבד, למשל, יהודים שהיו מוכנים למסור את הנפש שלהם בשואה, בשביל היהדות. אתה לא יכול לא לכבד אדם שמוכן למסור את החיים שלו, בשביל ערך, שנקרא לו כרגע ערך אלוקי, אמונה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אתה לא יכול לא לכבד אדם כזה, אתה לא יכול לא לראות בזה דבר שיש בו ערך וחשיבות. מה הביא את האדם הזה להיות מוכן לוותר על כל החיים שלו בשביל לא להגיד חס ושלום, אחרת משמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה דורש, זה יוצר סוג של כבוד. תסתכלו רגע בחטא כוכבית. אין שום אדם מישראל יכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל. כבודה של דת ישראל זה קודם כל, יש ביהדות ערכים כבדים. מה זאת אומרת ערכים כבדים? גם אדם שהוא עדיין לא שייך לתורה, והוא מכיר את היהדות, נגיד, באופן מאוד מאוד ראשוני, מאוד מאוד שטחי מבחוץ, הוא יודע שיש ביהדות ערכים בעלי משמעות, ערכים בעלי חשיבות. הוא, הרבה פעמים הבעיה היא גם לא עם היהדות, אלא הבעיה היא לא עם הדת, הבעיה היא עם הדתיים. אבל אדם שמגיב בצורה נורמלית ובריאה קודם כל אל היהדות, הוא יודע, יש ביהדות ערכים טובים. ואהבת לרעך כמוך זה כלל חשוב. עזוב תעזוב עמו זה כלל חשוב. יש באדם הרבה שכל. סליחה, יש בתורה הרבה שכל. יש בתורה הרבה חוכמה. יש בתורה הרבה היגיון. יש בתורה הרבה מוסר. יש בתורה הרבה אידיאלים. היהודים שמסרו את עצמם על התורה, זה גם דבר שמפתיע שצריך להתבונן למה זה ככה. וכולי. כלומר, נקודת המפגש הראשונה של אדם עם התורה, היא הדבר הזה, הוא דבר מכובד. אין פה אדם אחד שהיה יושב עכשיו בכיתה הזאת, או היה מגיע למכון מאיר, אם הוא לא היה חושב שמכון מאיר זה מקום שיש בו כובד. יש בו משקל. יש לו ערך, יש לו חשיבות, ולכן הוא מצא את עצמו פה. ובדרך להביא את עצמו לפה, הוא גם ויתר על כמה דברים. בדרך כלל. אדם לא יכול, כמו שאמרנו הרבה פעמים, אדם לא יכול להתחתן עם מישהי, אם הוא לא מכבד אותה. אהבה זה תוצאה של כבוד, של הערכה. כלומר, אתה מזהה כאן עוצמות, אישיות, כוחות חיים, וכו'. ואז מלא, מתחילה להתפתח איזושהי חיבה. החיבה היא כתוצאה מהכבוד. אין חיבה ללא כבוד. דבר שאתה לא מעריך אותו, אתה לא יכול לחבב אותו. בוודאי אתה לא יכול ללמוד אותו, בוודאי אתה לא תרצה לקיים אותו. לכן הכל מתחיל, קודם כל, בכבוד. זה יסוד גדול. אני חושב שאחד הדברים שיש לנו אחריות, כל אחד מאיתנו במכון מאיר, לגבי החברה הישראלית, וכל אחד מאיתנו לפעמים לגבי המשפחה, שעוד לא עברה את התהליך שהוא אולי עשה, וכו', זה קודם כל ליצור מצב שהתורה מכובדת בעיני מי שעדיין לא נמצא בפנים. ההורים שלי מכבדים את הדת, כי הם רואים דרכי את הופעת הדת בצורה טובה, בצורה נעימה, בצורה ישרה, בצורה עמוקה, בצורה אמיתית, בצורה שמחה, וכו'. והרבה פעמים אנחנו יכולים ליצור חז ושלום, אי כבוד לדת. ההפך מכבד, קל. מה התכונה של דבר קל? שהוא אף ברוח. היום הוא ככה, מחר הוא ככה. דבר כבד זה דבר שיש לו משמעות, הוא יציב. דבר קל זה דבר שהוא חסר עמוד שדרה, אין לו אישיות, הוא כל הזמן בתנועה, משתנה ומתחלף. לכן אין שום אדם מישראל, אומר הרב, יכול לסלק את עצמו, בחטא כוכבית אנחנו, מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל. יש בדת הרבה ערכים טובים. יש בדת הרבה שכל והיגיון. יש בדת הרבה מוסר. הדת בונה בדרך כלל אנשים ישרים, אנשים שהמשפחה שלהם היא חשובה, שיש קשר טוב ונורים לילדים, וכו'. זה דברים פשוטים, לא צריך להיות בשביל זה גאון גדול. ככה זה אמור להיות לפחות. כן, זה כמו שאיפה אם אתה שומע את המשפט הזה בחוב. היי, אתה דתי, זה לא מתאים לך. כן, זה שאומרים לך, אתה דתי, זה לא מתאים לך, זה סימן טוב. זה סימן שמצפים מהדתי להיות מה שהדת. והדת היא כנראה דבר יותר בעל ערך וחשיבות. מה? כן. אז אין שום אדם מישראל יכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל, שאיך שיהיה נשקע בדעות זרות ורחוקות, כמה שהוא רחוק, בדעות, בצורת חיים וכו', הלא בתור בן לאומה, הוא חייב בכבודה. כלומר, כל אחד גם מאיתנו, יש לו את הכבוד הבסיסי הזה, כי התורה זה התורה של האומה, של העם, ואני חלק מהעם הזה, ואני מכבד, אני מעריך את העם שלי, אני אוהב את העם שלי, וכו'. אבל לפני אוהב, אני מכבד. הלא בתור בן לאומה, הוא חייב בכבודה. על פי הכרתה הכללית, שהוא מאוחד בה עם כבודתה, עם ישראל תמיד היה עם התורה, עם הספר. ולא משנה באיזה רמה כרגע אני מתייחס לזה. זה השלב הראשון. השלב הראשון זה כבוד הדת. זה מה שכתוב אצלנו. קודמת לכל מיני התשובות שנבאות אחריה היא התשובה אל כבוד השם. הערך שאני נותן להשם, לערכים האלוקיים, לאמיתות האלוקיות, למוסר האלוקי, למעשים האלוקיים וכו'. אם הגענו לחטא כוכבית, בואו נתקדם רגע. אומר הרב, אחרי שחובת הכבוד תתמלא, אחרי שנוצר היחס הראשוני, שהוא יחס של הערכה, ונגיד את זה בצורה אחרת, אני מתייחס אל הדת, אל היהדות, אל התשובה, ממקום רחוק, לא מהמקום הסובייקטיבי שלי, כי עדיין אין לי קשר עם הדברים, אלא היהדות היא דבר כבד, היהדות היא דבר בעל ערך, בעל משמעות, אבל אני עדיין עוד רחוק מזה. היהדות היא כבדה. מה איתי? אני עדיין רחוק. אז מגיע השלב השני. השלב השני כבר מתחיל ליצור יחס סובייקטיבי ביני לבין היהדות, ביני לבין הדת. בהתחלה אני אומר, תשמע, מה שנמצא בו בספרייה זה הרבה אמת, הרבה ערכים, הרבה חוכמה, הרבה מוסר, הרבה טוב. כן, ומה איתי? אני בחוץ. שלב שני, רגע, אני מתחיל לחבב את זה. מתחיל להיווצר איזשהו יחס רגשי. אם ההכרה הראשונה של כבוד הדת היא הכרה שכלית ראשונה, ההכרה השנייה היא הכרה רגשית, שכבר מחברת אותי. אם בשלב הראשון התורה כאילו הייתה חיצונית לאדם, עכשיו התורה כבר מתחילה להיות קשורה אליו באיזושהי מידה. התחלה של זרימה בין האדם לבין הדת, חיבת הדת. אומר הרב, אחרי שחובת הכבוד תתמלא, יבוא התור לפתח את רגש החיבה לדת. אני חושב שיש לזה, יש לפסקה הזאת הרבה נפקמינות היום. אתה לא יכול להביא אדם רחוק מתורה ומצוות לקשר רגשי עם התורה, לחבב את התורה, כן, לשמוח בבית הכנסת, לשמוח בשמחת תורה, לשמוח בשמירת שבת, לשמוח בהנחת תפילין, איזשהו קשר רגשי, אם אין לו קודם כל בכלל הכרה ראשונה של כבוד והערכה וחשיבות הדבר הזה. למה שאדם ירצה להניח תפילין אם הוא בכלל לא מבין מה זה תפילין? עכשיו, הוא לא מבין לשלב ההכרה באמת, הוא יגיע אחר כך להכרת הדת. אבל נגיד שהוא מעולם לא שמע מה זה תפילין. אם הוא יודע למשל שהיהודים מסרו את נפשם על הנחת תפילין גם בשעת הגזרה ובשעת השמד, אז זה דבר חשוב. אז כאן יש כבר איזשהו משקל, איזשהו כובד, איזשהו ערך. אבל חייב להיות משהו, חייב להיות איזושהי נקודת כובד שתיצור אחר כך את התנועה הרגשית הסובייקטיבית שלי אל הדבר. אחרי שחובת הכבוד תתמלא, יבוא התור לפתח את רגש החיבה לדת. אומר הרב, אשר היא דבר נמנע, החיבה לדת לא תהיה, לא תוכל להופיע, אם הכבוד לא יהיה קודם לה. כבוד קודם לחיבה. גם בעניינים של זוגיות, כמו שאמרנו. אין חיבה ללא כבוד. אדם לא יכול להתאהב במי שהיא, כשהוא לא מעריך אותה. זה שטויות במיץ עגבניות. כשם שהתאהבות הזאת באה, היא תלך. זה כלום. סתם חיצוני, זמני וכו'. אחרי שיש איזשהו מרכז כובד ומתחיל להיווצר איזשהו יחס רגשי, עכשיו צריך להתחיל לעבוד על הכרה, להתחיל ללמוד, ואז מתחילים ללמוד בצורה יותר מסודרת, יותר שיטתית, יותר מקיפה, יותר עמוקה וכו'. אני חושב שכל אחד מאיתנו עובר את זה במכון מאיר. בהתחלה אני מכבד את המקום הזה, מכבד את מה שהוא משדר, את מה שהוא מחנך וכו'. אחר כך אני מגיע לכאן, זה כבר מתחיל לדבר אליי, אני מתחיל להרגיש משהו, זה עושה לי משהו, ישבתי פה כמה שעות, הייתי פה כמה ימים, מזדעזע אצלי משהו. אחר כך אני מתחיל להבין שאני צריך כבר ללמוד בצורה יותר שיטתית, יותר מסודרת, זה לא להתלב מכיתת אמונה כמה ימים. זה משהו לימודי, הכרתי. ואחר כך יופיע, אחרי תהליך ההפנמה, יופיע הקיום, המעשה. אני לא אומר שהקיום לא יופיע עד שלעברנו את הכל, אבל באופן אמיתי זה חייב לעבור דרך המסלול הזה. לכן, ואחרי שהכבוד והחיבה יבואו, אז יבוא זמן לעסוק בהכרת הדעת. שזה כבר השלב של הכניסה פנימה, בעומק וברוחב, בצורה מסודרת. שכל זמן שלא תוכל להביא את התועלת הרצויה, הכרת הדעת, כל זמן שהכבוד והחיבה לא יצאו מן הכוח אל הפועל. זה גם משפט מאוד חשוב. אדם ייכנס לבית המדרש ללמוד תורה. אם עדיין אין לו את השייכות הנכונה מבחינת הכבוד ומבחינת הרגש שלו, הלימוד שהוא ילמד לא יעשה את הרושם בתוכו שהיה יכול לעשות אם היו קודמים הכבוד והחיבה. כי זה עדיין מבחוץ, כי זה עדיין זה חיצוני. זה אינפורמציה, זה מידע. אתה רואה לפעמים אדם שלומד תורה וזה נשאר ממש מבחוץ. למה? כי אולי מה שחסר אצלו בנקודת הפתיחה זה הכבוד. ואחר כך החיבה. רק אחר כך תגיע ההכרה, ורק אחרי ההכרה שתבוא, אחרי הכבוד והחיבה, אז אחר כך יכולים אנחנו לקוות לקיום הדעת. אז אולי נזכה שכל הרעיונות הגדולים הם ירדו אל החיים, אל המציאות, ואז תהיה הופעת חיים. לאור של תשובה שתופיע על כל אחינו מקרוב ומרחוק. לשוב לצור אישה ומזכרה. תראו את שני המשפטים הבאים. ובזה המפתח של הגאולה הוא גנוז. לא בכל מקום הרב אומר משפט כזה. המפתח של הגאולה הוא גנוז, אם אנחנו מבינים את המסלול הזה ואנחנו הולכים במסלול הזה. ואם אנחנו רוצים לדלג על השלבים ולקפוץ למשל כמו שהיום אנשים אוהבים לקפוץ לקיום הדת, אז אנחנו ניקשה. זה לא ילך. אשרי איש שיקח חלק בהרצאתם של פרקי התשובה הללו. טוב, אשרינו ביחד, שאנחנו לוקחים חלק. שאור השם עליהם ייראה. לכן קודם כל, נחזור לראות התשובה, קודם כל, כבוד הדת. דבר ראשון, בואו רק נקרא את המשפט הראשון, עוד פעם. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. הערך, המשקל. בסדר, הכוונה הערכים האלוקיים, זה הכוונה. אף על פי, השם, התורה, חוכמת התורה, נשמת התורה, מוסר התורה, כל מה שאמרנו מקודם. אף על פי שבהתרחב האור, הרי אתה לא יכול להתחתן רק עם מישהי שאתה מכבד אותה. אתה רוצה להרגיש רגש, אתה רוצה להתחיל להכיר, אתה רוצה להתחיל איזושהי הוויה משותפת של חיים, זה לא, אני מעריך אותך, יישר כוח. אי אפשר להתחתן עם מישהו שמעריכים. גם את המיקרופון הזה אני מעריך. זה לא הולך ככה, זה צריך יש רבדים הרבה יותר עמוקים שאמורים להופיע אחר כך. אז אף על פי אומר הרב, שבהתרחב האור של התשובה, המושגים מתעלים, ואז מלכבוד הדת זה סך הכל נקודת הפתיחה, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו צר ומאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה, שתמצית נקודם, נקודם יש כאן הערה, תמצית ערכם היסודי, כמו נקודה שמן הכל מתחיל, תמצית נקודם יקר מחוכמה ומכבוד, וזהו יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבות דמי משיחה. הנה, זה יסוד התשובה, זה מתחבר לתוספות תשובה ח' בתקופה שלנו, שיכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו. כלומר, מצד אחד הכבוד הוא החלק היותר עליון, כי אתה נותן איזה חשיבות, אתה נותן איזה ערך, ומשם אתה מגיע לחיבה ולהכרה ולקיום. הכבוד זה משהו סובייקטיבי, החיבה, ההכרה והקיום זה כבר, סליחה עוד פעם, הכבוד זה משהו אובייקטיבי, אני מכבד משהו שהוא שם. החיבה, ההכרה והקיום זה כבר משהו סובייקטיבי, זה אני, איך אני קשור לזה, איך אני מגלה את זה, איך אני חושף את זה. אז מצד אחד הכבוד הוא הרבה יותר עליון מאשר החיבה, ההכרה והקיום, כי זה משהו אובייקטיבי, זה התורה מצד עצמה, זה השם מצד עצמו. מצד שני, הכבוד זה משהו מאוד ראשוני, זה מאוד התחלתי, זה הערכה כללית. זה כמו שהרב צבידה היה אומר, שכשאנחנו מתייחסים למושג שנקרא כלל, אז מצד אחד יש ערך יותר עליון בכלל מאשר בפרט, כי הכלל הוא בעצם התמצית של הכל, היסוד של הכל. מצד שני, כשאתה רואה דבר באופן כללי, אז זה לא מדויק, הפרטים הולכים לאיבוד, אתה צריך כזה לדייק. אז יש ערך עליון בכלל ויש ערך יותר תחתון בכלל. אז זה מצד אחד מה שהרב אומר כאן, שמצד אחד הכבוד הוא בעצם יסוד התשובה, שיכול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו, שכולם בו כלולים, השבוע אחר כך. מצד שני, אף על פי שבאמת הכבוד זה יסוד, אבל אי אפשר לעזור שם. שתמצית נקודם יקר מחוכמה ומכבוד. זה יותר מכבוד. מי רוצה להגיד משהו?
כן. אני חושב שרוב האנשים לא תמיד אומרים, לא כל אדם עובר את כל השלבים האלה, עד שהוא באמת מגיע לקיום הדת מתוך ההבנה של עומקות התורה, ובאמת להגיע מתוך ההפנמה, זה מה שהרב מדבר, מתוך ההפנמה לקיום המצוות. ואז הוא בעצם הוא תקוע באחד מהשלבים, והוא יוצא מזה שהוא מזלזל, או לא מקיים מצוות מסוימות. לעומת זאת, אם הוא יקיים את המצוות כהכרח, אז הוא לפחות יקיים אותן.
נכון, לכן ארבעת השלבים האלה מופיעים בעצם אצלנו כל הזמן. כלומר, גם כשאני הגעתי לשלב נגיד ארבע של קיום הדת, כשאני אתרומם יותר, אז ההכרה שלי והחיבה שלי והכבוד שלי ביחס לאותו דבר שאני מקיים יביא אותי לקיום יותר מתפתח, יותר מדויק, יותר מכוון, יותר שייך, יותר אני. כלומר, זה לא איזה מסלול שהוא חד פעמי, כבוד, חיבה, הכרה, קיום, סיימנו את המלאכה. כל החיים זה ככה, כבוד, חיבה, הכרה, קיום, כבוד, חיבה, הכרה, קיום, זה כל מיני הולך ומשתדרג, הולך ומתפתח. מה שכיבדתי פעם, ומתוך זה קיימתי, הוא עכשיו קטן עליי. ולכן אני רוצה יותר. רוצה להעמיק את זה יותר, להיות שייך לזה יותר. לכן מה שהרי אומר, זה נכון מאוד. כן.
אבל לדעתך, המכון עובד לפי באמת?
מי אני שיביע דעה? בית, כל הרעיון של מכון מאיר, זה הרעיון הזה. הרעיון ש... אני אגיד זה ככה, כל הרעיון של התורה כולה, וכל התורה של הרב קוק, ובטח כל התורה של מכון מאיר באופן עקרוני, זה ארבעת השלבים האלה שדיברנו עליהם עכשיו. קודם כל, כבוד. למה כל כך חשוב, למשל, לנו, מאוד חשוב, שהיחס בין הבחור לבין המשפחה שלו יהיה יחס חיובי. שהאווירה תהיה טובה. לא רק כדי שלא יפריע לו, ולא רק כדי להחזיר אותם בתשובה. אבל זה לא רק כדי שהם יראו. כי זאת האמת. התורה היא כבוד, התורה היא דבר ערכי, דבר בעל משמעות, בעל טעם, בעל ערך. יש לו חשיבות. אז אם אני, כבחור, מצייר את התורה להורים שלי, כדבר שהוא מעצבן אותם, מרגיז אותם, קוראים למאבקים, קוראים לסכסוכים, אז מה עשינו פה? אז לא רק שלא קידם, לא קירבתי אותם, ריחקתי גם אותם ואותי, זה גם לא התורה. התורה היא דבר מכובד. אני אומר דבר באמת שהוא קשה להיאמר, וזה כואב מאוד, שאתה יכול לשמוע לא פעם מאנשים, אני מאוד מכבד את היהדות, אני מאוד לא מכבד את הדתיים, את נושאי היהדות. וזה כואב. כלומר, היהדות, איזה ערכים נפלאים יש ביהדות. האם הדתיים מקבלים את הערכים האלה? זאת כבר שאלה אחרת. אני לא אומר שטוען הטענה צודק. רק אומר שיש לנו אחריות. יש לנו אחריות. שהכובד הזה שיש ביהדות, אם אתה עכשיו תיקח, אני משוכנע, אם אתה עכשיו תיקח אדם, כל יהודי מעם ישראל, גם שהוא יראה לך קיצוני ורחוק מאוד מתורה, ותפגיש אותו סתם עם כמה ערכים בספר ויקרא, בספר במדבר, כמה ערכים שמופיעים בתורה, במדרש, בתלמוד ובכל, הוא יכול להגיד לך שזה לא ערך? זה ערך. אפילו הוא עצמו חי על פי הערך הזה, רק הוא לא מגדיר שהערך הזה הוא תורה. עזוב תעזוב עמו, סתם דוגמה שהזכרנו מקודם. אתה רואה אדם במצוקה, שים כתף. בוא נגיד את זה במושגים שאוהבים להגיד היום, מעורבות חברתית. בסדר? יש אדם שיגיד היום שהערך שנקרא מעורבות חברתית הוא לא חשוב? אתה מכיר אדם שפוי, נורמלי, שיגיד את זה? בסדר, אבל לא משנה. אבל זה שהרעיון הזה כתוב בתורה, זה אומר שהרעיון הזה הוא לפחות גם בתורה. אפשר לא לכבד דבר כזה? אני תמיד אוהב לספר, אני תמיד אוהב לספר את הסיפור הבא, כי אז אני פגשתי זה בחיים שלי, את הדבר. זכינו להיות שותפים, וסיפרתי בו, אני חושב. זכינו להיות שותפים להקמת יישוב בשומרון לפני הרבה שנים כבר. ובתקופה הראשונה, המציאות ביישוב הייתה מאוד קשה. כלומר, לא, זה היה בדיוק התקופה הזאת, בדיוק התקופה תחילת חשבן. היה חורף, לא היה כביש, לא היה מים, לא היה חשמל, לא היה קו טלפון. היה מאוד קשה, מאוד קשה. לא היה מקולת, מקווה, מרפאה, מנדחר שמי. קיצור, קבוצת חבר'ה צעירים, משפחות צעירות, יושבת על הגבעה. בסדר? ולמילואים הראשונים הגיעו, לשמור עלינו, שעמנו איזה כמה משפחות בודדות, הגיעו חבר'ה שמאלנים, מה שקוראים היום. ואיך שהם הגיעו למילואים, בגללכם, בגלל אתם אשמים, רק אתם. וזה, אין בכלל אנחנו צריכים להיות פה, אתם גורמים נזק לעם ישראל, למדינת ישראל, אתם מפריעים לשלום, וכל. בסדר. בסוף ה-30 ימי מילואים האלה, הם החליטו, מאוד התקשרנו אליהם וזה, הם החליטו שהם עושים מה שנקרא על האש לסיום המילואים, משהו כזה. מסיבת סיום. בסדר, הזמינו את כל היישוב, זה לא מי יודע מה, זה 5 משפחות. משהו כזה, 7 משפחות, לא זוכר כמה. הזמינו את כל היישוב, ואז אמר אחד מהם, שבאמת השמאלני קיצוני. אמרתי, שמעו, אני חייב להגיד לכם משהו. אני חושב שאתם נזק, אני חושב שאתם מפרים למדינת ישראל, הכל בגללכם, רשימה הכל. אבל אני לא יכול להגיד שאני לא מעריך אתכם. כשאני רואה אנשים שבשביל אידיאלים שמאמינים, מוכנים לחיות בלי כביש, בלי קו מים מסודר, עם קו טלפון שכל הזמן חותכים אותו ערבים ואתה מנותק כמה ימים, הם גם עכשיו בתקופה של שלג שהיו מותקים 4 ימים, אני לא יכול לא לכבד את זה. אנחנו לא יכולים לא לכבד את זה, לא להעריך את זה. עוד פעם, אני חושב שאתם נזק, אתם זה, זה. אבל אני מכבד את זה. אני רואה בזה חשיב, אני רואה בזה אנשים שמוכנים למסור את הקצת, את החיים הפרטיים שלהם, בשביל ערך כללי שמאמינים בו. אני, כשאני שמעתי את זה, אני זוכר ש... למדתי לימוד גדול, אז עזוב את הדרשות, עזוב את כל זה, תחי את מה שאתה מאמין, תחי אותו באמינות, באמיתיות, בשקט, בענווה, לא ברעש וצלצולים, קולטים, אל תגיד כלום. אחרי זה נשארנו איתם איזושהי תקופה בקשר, מכתבים וזה, אני כבר זוכר את הפרטים, זה היה לפני כמעט 20 שנה. ואני זוכר שזה עשה לרושם כביר. איך הם היו דוגרים כאלה, שמכבדים את זה. מה זה לחיות בלי מרפאה? לילדים קטנים. לדוגמה, אז אני לא זוכר אם היו ילדים קטנים, אולי לא היו. אבל בלי מרפאה. מה זה למשל, סליחה לדוגמה, בלי מקווה לאישה? מה זה בלי כביש? בלי כביש, אין רכב. אני חושב שזאת דוגמה טובה. אני חושב שכל אחד מכם יודע את זה מצוין במשפחה שלו. אם אני בא מהמקום של יאללה, קיום הדת, הכרת הדת, יאללה, חוזרים בתשובה, מכון מאיר, הנזק מיד יצא לפועל. אבל אם אנחנו באים מהמקום שאנחנו באים עם כל המטען שלנו ולא מנסים עכשיו לחנך את כולם כי אנחנו יותר חכמים ויותר צדיקים, אלא פשוט אנחנו מביאים איתנו את מה שאנחנו, לא מנסים ליפות את זה ולא מנסים לצעצע את זה, פשוט אנחנו כאלה, זה יוצר הערכה, זה יוצר כבוד. אנחנו רואים את זה ביום הורים פה, כשהורים מגיעים לפה, זה מכובד, מאוד מכובד מהלשון הזאת, כן? מכובד.
הכבוד, כמו שאמרנו, הוא משהו אובייקטיבי, משהו חיצוני. הוא יכול לכבד הרבה דברים.
נכון. דרך אגב, אני מכבד. אני זוכר בזמנו שיחקתי הרבה כדורסל, ואני זוכר שהיה שחקן אחד ביוגוסלביה, שאחר כך נהרג בתאונת דרכים או משהו כזה. כן, אני רואה ששמעת את זה ממני. שזרק איזה 300 פעמים או 500 פעמים, לא זוכר כמה, רצוף מאותה נקודה. היום, כשאני נמצא במקום שאני נמצא, שהוא לא מגרש הכדורסל, אני מאוד מעריך את זה שאדם הוא מסוגל 300 פעמים לזרוק מאותה נקודה. איזה התמדה, איזה כוח רצון, איזה אי ויתור, איזה אמון שאפשר בסוף לקלוע גם 300 פעמים מתוך 300. זה דבר גדול. נכון? פעם היה כאן בחור אחד שהתחתן עם בת קיבוץ, קיבוץ דתי. לא רוצה חדש שלום להכפיש את הקיבוצים הדתיים, אבל הוא חזר אחרי השבת הראשונה, אחרי החתונה שהוא היה בקיבוץ, או שהיה לפני החתונה, אני קורא זוכר את הפרטים, הוא חזר כולו רותח. מה קרה? מה זה בקיבוץ? איזה חברה מעורבת, והתפילה נראית חז ושלום, אני לא רוצה לגוע חז ושלום בקיבוצים, כך הוא אמר, התפילה נראית כמו איזה בית כברות, איזה שקט, פתאום עלינו משבח. קיצור, בא מטענה, טענות מכאן ועד מחרתה. אמרת לו, תשמע, פעם באה שאתה הולך לשבת לקיבוץ, תחפש שלושה דברים טובים בחברה של הקיבוץ. שלושה! חזר אחרי פעם, שלושה דברים טובים. דבר ראשון, איזה אנשים חרוצים נראים בחושך לתפילה, שהיא בית כברות, כן, לשיטתו. קיים בחושך, אני לא מסוגל לקום בחושך, הם קיים בחושך. ואחרי זה מיד, בחצי רבע לשש בבוקר, הם הולכים לשדה, הם הולכים למפעל, הם עולים מהטרקטור, הם הולכים לקטיף, הם הולכים ללול, הם ברפת. איזה חריצות של אנשים. אמרתי לו, מצוין, קח את תכונת החריצות, תתרגם אותה במושגים שלך לבית המדרש, קדימה, הסתער. תכונה שנייה, שותפות קהילתית. איך אנשים חיים, לא כל הזמן שמעניין אותם, זה ההצלחה שלהם, והקריירה שלהם, וההישגיות שלהם. אנשים חיים בחברה, ומעניינת אותם, החברה, זה היה בימים של הקיבוץ, בימים ההם של הקיבוץ. דבר שלישי, אני כבר לא זוכר מה הוא אמר לי. אז אמרתי, הנה, קח שני ערכים. חריצות וקיבוציות, קבוצתיות, חברתיות. קח את שני הערכים האלה, תתרגם אותם אל הקודש, לפי האישיות שלך, לפי התובנות שלך. אתה לא יכול להגיד, אני לא מכבד את הקיבוץ. אתה יכול להגיד, צורת התפילה, צורת החברה המעורבת לא נראית לי. בסדר, לגיטימי, אולי גם אני מסכים איתו. בסדר. אבל יש מה לכבד. אתה לא יכול להגיד, אין כאן כבוד, אין כאן ערך, אין כאן משקל, אין כאן חשיבות. זה לא נכון. זה סתם שטחי. זה לא אמיתי. טוב, נעצור פה. כמעט סיימנו, יש לנו את הקטע האחרון. באורו הגדול, לכאן הגענו. אז ביום ראשון נמשיך בעזרת השם. שר כוח, שבת שלום.